אנחנו בפרשת תצווה, יום ראשון, פרק כ"ז, פסוק כ'. ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור, להעלות נר תמיד. לפני שנתחיל את רש"י, אולי נגיד קודם כל עניין כללי יותר, שהפרשה הזו, פרשת תצווה, מדובר עליה המון על משה רבינו, אבל שמו של משה רבינו לא מוזכר אפילו פעם אחת בכל הפרשה הזו. זו הפרשה היחידה מאז שנולד משה רבינו עד ספר דברים שמשה רבינו לא מוזכר שמו בכלל בעניין הזה. יש בזה כמה סיבות.
מחנינה
מספרך ספר דברים, אז זה משה רבינו בעצמו אומר את הספר, הוא מדבר, אז יש פרשיות שהוא לא מוזכר כי הוא מדבר את זה, אבל עד ספר דברים זה הפרשה היחידה שלא מוזכר. אחד הרמזים הדבר שזה תמיד חל פרשת תצווה רוב השנים ובוודאי בסביבות זין באדר. זין באדר זה יום פטירתו של משה רבינו, זה אחד הרמזים על פטירתו של משה רבינו שהוא לא מופיע פה בפרשה הזו. יש בזה עוד אריכות גדולה, אבל זה רק ככה להתחלה ונלמד חומש עם רש"י. רש"י, ואתה תצווה, זה הכותרת של הפרשה. זך, כתוב בפסוק שהשמן זית שאיתו מדליקים את הנר תמיד צריך להיות זך. מה צריך להיות זך? לא שהזית צריך להיות זך, אלא השמן צריך להיות זך. לא שמן זית זך, אלא שמן זית, אבל הזך מתייחס לשמן. מה הכוונה שהשמן הוא זך? אומר רש"י, בלי שמרים. זאת אומרת, אפשר לעשות שמן ולנקות אותו באופן כזה שלא יהיה לו שמרים. אבל לא זה הכוונה. הכוונה היא שהוא יהיה זך בצורה כזו שאף פעם לא היו לו שמרים. שמרים זה הפסולת שיוצא עם הזית ביחד. צריך שהשמן יהיה כזה זך שהוא אף פעם לא היה עם שמרים. כמו ששנינו במנחות, הגמרא מסכת מנחות אומרת, מגרגרו בראש הזית וכולי. מה הכוונה? לוקחים את הזיתים שנמצאים בראש העץ, ששם הזיתים מבשילים יותר מהר כי השמש נמצאת עליהם יותר. כשאתה לוקח את הזיתים האלה שנמצאים בראש העץ, אז אתה שם אותם ואתה לא תוכן אותם ואז מתערבבים לך ואז אתה מסנן, אלא אתה מכה עליהם באופן שהשמן יתחיל לצאת וייצא שמן נקי. הטיפות הראשונות נקיות לגמרי, הן מיועדות למנורה. לאחר מכן אני לא זורק את הזית, לאחר מכן אני ממשיך להוציא את השמן הבא, אבל השמן הבא כבר יצא כן עם שמרים, זה יהיה קשר לא למנורה, אלא למה זה יהיה קשר, זה רש"י יגיד לנו בקטע הבא. קטית, כאן רש"י גם מתאר לנו את מה שכרגע דיברנו. מה הכוונה קטית? הזיתים היה קוטש במכתשת ואינו תוכנן בריחיים. הוא קוטש אותם ולא תוכן, כי אם הוא יתחן, הרי מיד יתערבב עם שמרים. אבל אם הוא קוטש אותם, אז הוא רק קוטש, הוא רק מכה, שובר אותם,
שמן.
ואז השמן זב מתוכם בלי תערובת של שמרים, כדי שלא יהיה בו שמרים. ואחר שהוציא טיפה ראשונה, מכניסן לריחיים ותוכנן. אחרי זה הוא תוכן את זה כן בריחיים, ולא אכפת לי שהטיפות הבאות יהיו עם שמרים, והשמן השני, השמן שיוצא בפעולה הבאה, בתחינה, פסול המנורה. אבל וקשר למנחות. מנחות זה מה שהקריבו עם הקורבנות, הקריבו מנחות שהיה צריך להיות שם השמן. אז השמן הזה, השני, הוא כן קשר למנחות. הראשון הוא קשר רק למנורה. מנחות זה, נלמד את זה בזאת השם בפרטיות, נגיע לספר ויקרא, תראה שכל קורבן נזכר גם בספר הזה, כל קורבן יש לו, צריך לשים קצת סולת וקצת שמן כנל. שנאמר, מאיפה אנחנו יודעים שהוא קשר רק למנורה? כתוב קטית למאור, מזה מדייקים, ולא קטית למנחות. להעלות נר תמיד, אומר רש"י, מה הכוונה? מדליק עד שתהי שלהבת עולה מאליה. זאת אומרת, לא שהוא מדליק את הפתילה ועוזב אותה מיד. אם אתה מדליק את הפתילה ועוזב אותה מיד, אז זה כאילו היא נדלקה מעצמה. אבל אם אתה מחזיק את הלהבה סמוך לפתילה ואתה לא עוזב אותה עד שהפתילה ממש ככה אתה רואה שהיא דולקת היטב, זה נקרא שאתה גורם להדליק עד שתשלב את עולם מאליה. תמיד, מה הכוונה תמיד? נר תמיד, הנר דולק תמיד, כל היום, כל הלילה, 24 שעות, הרי זה לא כך. אומר רש"י, כל לילה ולילה קרוי תמיד. כל לילה ולילה קרוי תמיד, מה הכוונה? מכיוון שנראה בעזרת השם בפסוק הבא, בפסוק כ"א, שאהרון צריך לדאוג לסדר את המנורה ולהדליק אותה כל ערב, מערב עד בוקר. אז מכיוון שהוא עושה את זה כל ערב, אז אפשר לקרוא לזה תמיד. תמיד זה לא חייב להיות ברצף של 24 שעות, אלא דבר שחוזר על עצמו אפילו בשעות מאוד מסוימות, אז זה נקרא תמיד. כמו שאתה אומר, דוגמה לכך מבירה שכתוב, עולת תמיד. קורבן העולה שמקריבים בבית המקדש, כתוב שבת הלשון, תמיד, ואינה אלא מיום ליום. לא מקריבים כל היום את העולה תמיד, אלא כל יום יש בבוקר ובין הארבעים. ובכל אופן קוראים לזה תמיד, למה? כי זה חוזר על עצמו מדי יום ביומו, אפשר לקרוא לזה תמיד. וכן דוגמה נוספת, במנחת חביתין נאמר תמיד. יש מנחה מיוחדת שעליה מדובר בספר ויקרא, שאהרון הכהן היה צריך להקריב את זה כל יום, וכהן רגיל ביום הראשון שהוא מתחיל לעבוד, פעם ראשונה בחיים שהוא מתחיל לעבוד בבית המקדש, הוא מביא מנחה מיוחדת. כהן גדול כל יום עושה את זה. המנחה הזו קוראים לזה תמיד. מה פירוש תמיד? לא שהוא עושה את זה כל יום, כל היום. וכמובן שהוא עושה את זה כל יום, זה לוקח זמן מסוים ביום, אבל אפשר לקרוא לזה תמיד. על דרך זה, ואינה, אלא מחציתה בבוקר ומחציתה בערב. אז במילא, אתה יודע גם אצלנו, זה שזה נקרא תמיד, כי זה כל יום. אבל תמיד אמור בלחם הפנים, אבל מה שלמדנו בפרשה הקודמת, על הלחם הפנים, ושם גם היה כתוב את הלשון תמיד, שם תמיד זה באמת כפשוטו.
תמיד כל הזמן.
כי הלחם היה כל הזמן על השולחן, רק החליפו את זה בשבת, אבל החליפו, מיד הורידו את הלחם הקודם, ושמו מיד את הלחם החדש, אז באמת יצא שעל השולחן היה לחם תמיד. זה מה שרש"י אומר, אבל תמיד האמור בלחם הפנים, משבת לשבת הוא, שם זה באמת. משבת לשבת זה תמיד, וכל שבת שמים חדש, ואז זה נשאר באמת תמיד. פסוק כ"א באוהל מועד, מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני אדוני, חוקת עולם לדורותם, מעת בני ישראל. אומר רש"י, מערב עד בוקר, תן לה מידתה שתהי דולקת מערב עד בוקר. צריך לשים ב... לא פירוש שהוא מדליק את זה מערב עד בוקר, הוא לא עומד כל הזמן, כל הלילה ומדליק. להכוונה שהוא דואג שזה יהיה כמות כזו שידלק מערב עד בוקר. שירו חכמים, חכמים שירו כמה שמן צריך לשים, חצי לוג, כל אחד מהנרות של המנורה צריך לשים בפנים כמות שזה חצי לוג, ללילי טבת הארוכים. טבת זה החודש שהלילות הכי ארוכים, אז אם נשים חצי לוג, אז אפילו בלילות הארוכים ביותר, זה ידלק למשך כל הלילה. וכן, לכל הלילות. אחרי שחכמים אמרו, צריך לשים חצי לוג, אז גם אם יש לילה קצר, גם שמים חצי לוג. ואם יוותר, אין בכך כלום. אם יישאר, נגיד, בלילות הכי קצרים, ניקח את, אם תיבד זה הכי ארוך, אז תמוז, זה הקיץ, זה הלילות הכי קצרים.
זה קצת בבוקר.
אז בבוקר יישאר, לא נורא. פרק כ"א פסוק א', מכאן אנחנו מתחילים ללמוד על הבגדים של הכהן, איך הם היו נראים, ויש כאן הרבה פרטים, כפי שנראה מיד. פסוק א', ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו, מתוך בני ישראל לכהנו לי. אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר, בני אהרון. אומר השיב, אתה הקרב אליך. מה הכוונה הקרב אליך? ידוע שמשה רבינו הוא היה כמו הכהן בתחילה, הוא היה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר לו, עכשיו תקרב אליך את אהרון ובניו, שהם יתקרבו למעלתך והם יהיו עכשיו כהנים. מתי תעשה את זה? אומר השיב, לאחר שתגמור מלאכת המשכן. אחרי שהסתיים מלאכת המשכן, כי לפני שהסתיימה מלאכת המשכן, מה היה לפני זה מאורע מאוד גדול בעם ישראל, זה היה מתן תורה. אז שמה למדנו שמשה רבינו עולה למעלה, ואפילו אהרון לא עולה ממש איפה שמשה עולה, הוא נמצא מלמטה. עכשיו, אבל אחרי שהסתיים הלכת המשכן, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, עכשיו אקרב אליך, תקרב אליך את אהרון, הוא יעלה למעלתך ולדרגתך, והוא יהיה גם כן כהן. סוג ב', ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. ואתה תדבר אל כל חכמי לב, אשר מלהיטיב רוח חוכמה, ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי. אומר רש"י, לקדשו לכהנו לי, מה הכוונה? לקדשו, להכניסו בכהונה על ידי הבגדים. זאת אומרת, לקדשו ולכהנו זה אותו דבר. זה לא שהוא אומר, תפעל דבר אחד לקדשו, לקדש אותם, וחוץ מזה דבר נוסף לכהנו. אומר רש"י, לא. במה יבוא לידי ביטוי הלקדשו, הלקדשו יגרום לכך שהם יהיו כהנים. איך הם יהיו כהנים? על ידי הבגדים. כשהם ילבישו את הבגדים הללו, זה יקדש אותם ויהפוך אותם לכהנים. שיהיה כהן לי. לשון כהונה, מה הפירוש של המילה כהונה? שירותו. מי שעושה שירות, זה נקרא שהוא כהן. פה מדובר כהונה של קדושה, זה שירות במשכן. שירה אינטריה בלז. פסוק ד' מתחילה התורה עכשיו לפרט את הבגדים. ואלה הבגדים אשר יעשו: חושן ואפוד ומעיל וכתונת תשבץ, מצנפת ואבנת. ועשו בגדי קודש לארון אחיך ולבניו לכהנו לי. התורה כאן מפרטת את הבגדים, והיה לנו ב פרשת תרומה, אז רש"י שם ציין כבר שהחושן והאפוד, ככה הוא אמר ממש בתחילה על הפסוק זין, כתוב שצריך להביא אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. שם רש"י כבר התעכב מה זה אפוד וחושן. אמר רש"י, חושן ואפוד מפורשים בוועתה תצווה, והם מיני תכשיט. רש"י שם הודיע לנו שזה תכשיטים. עכשיו פה אומר רש"י, חושן, תכשיט כנגד הלב. לכאורה זה שחושן זה תכשיט אנחנו כבר יודעים מקודם. מה מתכוון רש"י להוסיף פה? רש"י מתכוון להוסיף פה, כתוב בפסוק שאנחנו עכשיו הולכים לתת רשימה של בגדים. מה זה בגדים? בגדים זה דבר שאתה מלביש אותו ומכסה איתו חלקים בגוף, זה נקרא בגדים. תכשיט לא נקרא בגד. תכשיט זה לא בא לחסות חלק בגוף, תכשיט זה משהו ליופי. ואנחנו יודעים הרי שהחושן הוא תכשיט, מצד שני אני קורא לו בגד. לכן חייב רש"י להוסיף, אומר, הוא תכשיט כנגד הלב. הוא אמנם תכשיט, הוא ליופי, אבל מכיוון שהוא מתלבש כנגד הלב, אז זה תכשיט כזה שאפשר לקרוא לו גם בגד, כי הוא מכסה חלק מסוים שהוא חלק נכבד בגוף שהוא הלב. לכן רש"י מוסיף את זה. ואפוד, אומר רש"י כך, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירוש תבניתו. לא ראיתי באף מקום שיהיה כתוב במפורש איך התבנית, איך הצורה של האפוד הזה. וליבי אומר לי, אומר רש"י, ליבי אומר לי איך הוא היה נראה. יש על המילים האלה של רש"י סיפור. סופר שרש"י הלך פעם ברחוב וראה שרה גויה רוכבת על סוס. רש"י ראה את זה לשנייה אחת, זה גרם לו צער גדול שהוא ראה מראה כזה, זה לראות גויה רוכבת על סוס. מה שייך ליהודי כמו רש"י שיראה מראה כזה? זה כאב לו שהוא ראה את זה בכלל. העיניים, המראה הזה הציק לו. עד שרש"י הגיע לפרש את התורה, הגיע לפרשת יצווה, לפרש את האפוד, אז הוא אמר, עכשיו אני מבין למה הקדוש ברוך הוא גרם שאני אראה את אותה שרה רוכבת על סוס. כי מהמראה שאני ראיתי זה יעזור לי להסביר את האפוד. וזה הכוונה, וליבי אומר לי, הלב שלי כרגע אומר לי, והוא מרגיע את ליבו ואת פנימיות נפשו של רש"י על ידי זה, ונראה את זה מתוך המשך דבריו. וליבי אומר לי שהוא חגור לו מאחוריו. אפוד זה דבר שהוא נמצא מהצד האחורי של הכהן, זה כמו סינור, סינור אחורי. בדרך כלל סינור אנחנו מכירים כחתיכת בגד שנמצא מקדימה. פה זה משהו שנמצא כבגד שמאחור. יהיה לנו עוד בריחות היום שרש"י יתאר מכל התיאורים, יש גם ציורים שמלווים פה, אז הדברים יהיו בעזרת השם ברורים. רוחבו כרוחב גב איש, הרוחב של האפוד שנמצא מאחור הוא כמו הרוחב של הגב של בן אדם, כמין סינר שקוראים פורציינט. זה כמו סינר כזה שהוא כמו חגורה. מה הכוונה? שרוחוגרות השרות כשרוחבות על הסוסים. כמו שרות שרוחבות על סוסים, ככה הן חוגרות דבר כזה, ככה היה נראה אפוד. כך מעשהו מלמטה. ככה הוא נראה בחלק התחתון שלו, הוא נמצא מאחור כרוחב גביש. שנאמר, עכשיו רש"י מחזק את הדברים מפסוקים. כתוב ספר שמואל, ודוד חגור אפוד בד. מזה אנחנו רואים, למדנו, שהאפוד חגורה היא. מזה אנחנו יודעים שאפוד זה משהו שאתה חוגר אותו. ואי אפשר לומר שאין בו אלא חגורה לבד. אז רגע, אם אפוד זה דבר שאני חוגר אותו, אז אולי אפוד זה רק חגורה. אולי חגורה כזו שקוראים לה אפוד. אמרה שלהגיד שזה רק חגורה אי אפשר להגיד. למה? שהרי נאמר, נקרא בעזרת השם, בספר ויקרא, כתוב פסוק, ויתן עליו את האפוד, כתוב ש... משה שם את האפוד על הארון, ואחר כך, מה כתוב אחרי זה? ויחגור אותו בחשב האפוד. הוא חגר לו את החשב של האפוד. חשב זה הכינוי לחגורה. אז אם כך, אם כתוב שהוא שם עליו את האפוד, ואחרי זה הוא חגר עם החגורה של האפוד, מזה אנחנו מוכיחים שאפוד זה לא חגורה, אפוד זה בגד מסוים. ואונקלוס תרגם, איך אונקלוס מתרגם? על המילים חשב האפוד, שמה בספר ויקרא, הוא כותב באמיין אפודה. אמיין זה אבנת, חגורה, החגורה של האפוד. למדנו, אז מה אנחנו אם כך מוכיחים מכך? שהחשב הוא החגור, שהחשב זה החגורה של האפוד. אבל מה זה האפוד? זה כנראה בגד נפרד. והאפוד שם תכשיט לבדו. האפוד זה תכשיט בפני עצמו. עכשיו ממשיך רש"י ואומר, ואי אפשר לומר שעל שם שתי הכתפות שבו הוא קרוי אפוד. בהמשך נראה שהחתכת בד הזו שהייתה מאחור, ואנחנו יודעים שהיה לה חגורה שיכלו לקשור מקדימה, היה לה מאחור כמו שתי כתפיות שהלכו על אורך כל הגב ובאו עד מקדימה. אז אי אפשר להגיד שהאפוד נקרא בגלל הכתפיות שנמצאים לו על הגב. למה? שהרי נאמר, כי כשמדובר על הכתפות האלה, כתוב, נלמד בעזרת השם עוד מעט בפסוק כ"ז, שתי כתפות האפוד. קוראים להם הכתפות של האפוד. אז מזה שוב הוכחה שהאפוד זה דבר נפרד. זה לא הכתפות וזה לא האבנת. למדנו, אם כך, מה אנחנו מוכיחים? שהאפוד שם לבד. אפוד זה כינוי לדבר בפני עצמו. והכתפות שם לבד. הכתפות זה דבר בפני עצמו. והחשב שם לבד, והחגורה זה גם דבר בפני עצמו. זאת אומרת, זה בגד כזה שאנחנו רוצים לתאר אותו, אנחנו צריכים קודם כל לדעת שיש לו חגורה, יש לו כתפות, ויש לו עוד משהו נוסף.
ומה היינו צריכים את הסיפור של הסוסים?
כדי...
הנה זה ברור.
זה נהיה ברור אחרי שרואים את זה בהמחשה מול העיניים. נראה שראה בעיניים. איך זה נראה? עכשיו זה מתיישב לא טוב בפסוקים של הדברים. אבל הפסוקים לבד מאוד קשה לך לבנות את המראה המדויק של הדבר.
הרמב״ם וכל החכמים לא...
רש"י הוא תיאר את זה בצורה מעניינת. לכך אני אומר, ורש"י יעריך בזה כמה וכמה פעמים, לכך אני אומר שעל שם הסינר של מטה, בגלל שיש לו מלמטה את הסינר וחתיכת בד ארוכה, קרוי אפוד. אפוד זה הסינר. על שם, למה קוראים לו אפוד? שאופדו ומקשתו בו. בזה הוא מקשט את החלק האחורי של הכהן גדול. כמו שנאמר, כמו שהפסוק אומר, בספר ויקרא כתוב, ויאפוד לו בו. מה זה ויאפוד לו? הוא קישט אותו על ידי האפוד. והחשב, מה זה החשב שכתוב בתורה? זה החגורה הזו. למה החגורה קוראים חשב? חושבים שיש מילים בתורה שהאותיות שלהם מתחלפות, כמו כסף וכבש.
כן.
כן? אז גם חשב וחבש. לחבוש מישהו, מה זה לחבוש? לקשור אותו. אז חשב זה כמו חבש, כמו חבישה. אותיות השתנו. זה נקרא חשב, זה החגורה, אותו דבר. והחשב הוא חגור שלמעלה ממנו. החגורה שנמצאת בחלק העליון של האפוד זה החשב. והכתפות קבועות בו. הכתפיות מחוברות באפוד הזה. עד פה הגיע רש"י למסקנה אחת שהוא אומר, ליבי אומר לי, ועוד אומר לי ליבי, אומר רש"י, שיש ראייה שהוא מין לבוש, נביא לך עוד הוכחה שאיפות זה בגד מסוים, שתרגם יונתן, יונתן בן עוזיאל, מתרגם את הפסוק שכתוב בספר שמואל, כתוב שם, ודוד חגור איפות בד. איך מתרגם שם יונתן בן עוזיאל את המילה איפות, את המילה בד? אז הוא אומר ככה, קרדות, קרדות דבוץ, זה התרגום. ותרגם כמו כן מעילים, שמגיע למילה מעילים, איך תרגם יונתן בן עוזיאל? קרדותין. רואים שהתרגום שלו על המילה מעילים והתרגום שלו על המילה אפוד זה אותו מילה, קרדות או קרדותין. אז מזה אנחנו רואים שאפוד זה בגד מסוים. איפה, באיזה מילה הוא מתרגם את המילה מעילים? מבירה שכתוב במעשה תמר אחות אבשלום, כי כן תלבשנה בנות המלך הבתולות מעילים. אז רואים שכשהוא מתרגם את המילה מעילים, הוא מתרגם את המילה אפוד, הוא משתמש באותו מילה, מזה אנחנו מוכיחים שהכוונה היא לבגד. זהו, עד פה רשי נתן לנו ככה סקירה מאוד כללית על האפוד, בהמשך הוא ירחיב בזה יותר.
זה מפה הלבוש אפודה, נכון?
כן. דבר נוסף, כתוב הפסוק הוא מעיל, מה זה המעיל שהיה לכהן? אומר רשי, הוא כמין חלוק, וכן הכותונת, גם כותונת זה כמו חלוק. מה ההבדל בין מעיל לכותונת? אלא שהכותונת סמוך לבשרו. כותונת הוא שם ממש על הגוף, הוא מעיל קרוי חלוק העליון, המעיל הוא שם מלמעלה. תשבץ, מה הכוונה של המילה תשבץ? כתוב, הוא כתונת תשבץ. מה הכוונה כתונת תשבץ? הכותונת שהיה לכהן היה עשוי במשבצות משבצות. עשויים משבצות לנוי, זה היה מיוצר עם משבצות ליופי, והמשבצות הן כמין גומות העשויות בתכשיטי זהב למושב קביעת אבנים טובות ומרגליות. כשיש לנו תכשיט ורוצים להכניס אבנים טובות, אז איפה מכניסים את האבנים? בתוך משבצות. אז כמו שנאמר באבני האפוד, נלמד בעזרת השם בהמשך בפסוק י' א', כתוב שמה מוסבות משבצות זהב. כתוב שמה שאבני האפוד הן מוקפות במשבצת זהב. משבצת זה המושב שלתוכו אתה מכניס את האבן. ואותו דבר על הכותונת, היה משבצות, זה פשוט משבצות משבצות, שזה היה היופי של הכותונת. ובלעז קוראים אותו קשטונש. מצנפת זה הדבר הנוסף שכתוב פה בפסוק, כמין כיפת כובע. זה היה, המצנפת הזו הייתה דבר מאוד מעניין. זה היה משהו, חתיכה צרה וארוכה, באורך 8 מטר.
כמו של עודן.
16 אמה.
כתוב גם כפיר.
והקיפו אותו סביב ראשו של הכהן, ומרוב ההיקף, לא כל פעם שהכהן הוריד את המצנפת, היה צריך לפרק את כל המבנה הזה של 8 מטר לגלגל סביב הראש, אלא מרוב הסיבובים זה נוצר כבר באיזה צורה מסוימת, וזה מה שאומר רש"י, מצנפת כמין כיפת כובע, זה יצר כמו כיפה, שהכובע על הראש כמו כיפה שנמצאת מעליו, שקוראים כויפה, שנקרא כמו שאנחנו קוראים היום, או שנקרא כמו כפייה. שהרי במקום אחר קורא להם מגבעות, ומתרגמינם כובעין, אז זה מגבעת, זה כובע כזה שנוצרה על ידי הסיבובים. ואבנת היא חגורה על הכותונת. אחרי שהוא לבש את הכותונת, הוא שם סביבו אבנת, והאפוד, מתי הוא שם את האפוד הזה שדיברנו עליו קודם, חגורה על המעיל. זאת אומרת, הכהן גדול יש לו תהליך כזה, הוא שם את הכותונת, מעליו אבנת, מעליו את המעיל, ועל המעיל הוא שם את האפוד.
האפוד הזה למעשה צריך לעשות את כל הרגליים, עד למעלה.
אחור, לא הקדימה. אחור. חגורה על המעיל, כמו שמצינו בסדר לבישתן, כמו שנלמד בעזרת השם בספר ויקרא, כתוב בדיוק איך ילבישו את זה לכהן, כתוב ויתן עליו את הכותונת, ויחגור אותו באבנת, וילבש אותו את המעיל, ויתן עליו את האפוד. אז זה הסדר של לבישת הבגדים. בגדי קודש, למה קוראים להם בגדי קודש? מתרומה מקודשת לשמי יעשו אותם. מה שבני ישראל נתנו תרומה לקדוש ברוך הוא לשם שמיים, מהכסף הזה יוצרים את הבגדים המיוחדים הללו. פסוקי, והם ייקחו את הזהב ואת התחלת ואת הארגמן ואת תולעת השני ואת השש. אומר רש"י, והם ייקחו אותם חכמי לב שיעשו הבגדים. מי זה והם? זה לא מה שאמרנו קודם שהזכרנו את אהרון, אלא אותם אמנים שדיברנו עליהם בפסוק ג', שהיו חכמי לב, הם צריכים לקחת יקבלו מן המתנדבים את הזהב, את התחלת, לעשות מהן את הבגדים. עכשיו מתחילה התורה לפרט בדיוק איך נראה כל בגד ובגד. אנחנו לומדים היום על האפוד. אומרים ככה, וכאן רש"י יפרט עוד הפעם דברים שהוא כבר אמר קודם, אבל כאן הוא ילביש את זה בתוך הפסוקים שנבין את זה. ועשו את האפוד זהב, תכלת וארגמן, תולעת שני ושש מושזר מעשה חושב. אומר רש"י, ועשו את האפוד, אומר רש"י הקדמה כזו, אם באתי לפרש מעשה האפוד והחושן על סדר המקראות, אם אני אגיד כל דבר ודבר ככה יסביר את זה לפי סדר הפסוקים, הרי פירושן פרקים, אז אני צריך להסביר קצת פה, קצת פה, קצת פה, ויהיה מאוד קשה לעשות לנו סדר בכל העניין. וישגה הקורא בצירופן, לכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא. אני עכשיו אכתוב לך, אומר רש"י, בצורה מפורטת כל מה שהאפוד מכיל, אחרי זה שתראה את זה מהפסוקים תבין כל דבר על מה הכוונה. וכך אני כותב מעשיהם כמות שהוא, למען ירוץ הקורא בו, מי שקרא יוכל לקרוא את זה במהירות, ואחר כך אפרש על סדר המקראות. אחרי זה אני אחזור עוד הפעם להסביר את זה בפסוקים. אומר רש"י כך, האפוד עשוי כמין סינר של נשים רוכבות סוסים, וחוגר אותו מאחוריו כנגד ליבו למטה מהצילב. החגורה היא למטה מהצילב, והצילב זה המרפקים, יותר נמוך מהמרפק, שמה נמצא הקשר של האפוד. רוחבו כמידת רוחב גבו של אדם ביותר, זה כמו שרוחב של גב קצת יותר מגב, הוא מגיע עד הכבב, בצד האחורי זה יורד עד הכבים של הכהן. והחשב, חשב אמרנו זה החגורה שדרכה אני קושר את האפוד הזה, כן. מחובר בראשו על פני רוחבו, החשב מחובר בראש של האפוד, על הרוחב של האפוד יש חשב ארוך שאיתו אני אפשר לקשור, ולא במחת, לא שאנחנו עשינו איזה חגורה ואחר כך תפרנו את זה במחת לאפוד, אלא המעשה הורג, כשעושים את האפוד יוצרים אותו מלכתחילה שיהיה לו שתי בליטות מהצדדים כדי שאפשר יהיה לקשור דרכם. הוא מעריך לכאן ולכאן כדי להקיף ולחגור בו, עושה את זה מספיק ארוך שיוכל להקיף את גופו של הכהן ולעשות קשר שהוא יישאר ולא ייפול. והכתפות, איפה הכתפות נמצאים? מחוברות בחשב, הכתפות מחוברות באותו חגורה, החגורה הרי זה החלק העליון של האפוד, אז מהחלק העליון יוצאות שתי כתפיות, אחת לימין ואחת לשמאל, מרוחקות זו מזו כשיעור הבדלת כתפיים, שתי כתפיות שהן מרוחקות באותו מידה כמו רוחב הכתפיים של הכהן, מאחורי הכהן, לשני קצות רוחבו של סינר. זה נמצא בקצה של הסינור, מתחיל הכתפיות ועולות למעלה לכיוון הגב שלו. הוא כשזוקפן, כשאני ארים את הכתפיות כלפי מעלה, עומדות לו על שתי כתפיים, זה יעמוד על כל הכתפיים, יעמדו שתי כתפיות. והן כמין שתי רצועות עשויות ממין האפוד. זה כמו רצועות רחבות, עשוי מאותו חומר, מאותם חומרים שהתורה מפרטת שהאפוד היה עשוי ממנו. ארוכות, מה היה אורכם של הכתפיות, כדי שיהיו לזוקפן אצל צווארו מכאן ומכאן. יהיה מספיק ארוך, זה יתפס בצוואר שלו, מצד ימין ומצד שמאל, ונקפלות לפניו למטה מכתפיו מעט, ועוד יוכל לרדת קצת לצד הקדימה של הכהן, מעט הוא יוכל לרדת. בוודאי, עוד מעט נראה מה היה תפוס. קודם כל, לפני שנראה מה זה היה תפוס, אומר, בכתפיות למעלה, מצד ימין ומצד שמאל, היו שתי אבנים מאוד יפות. ואבני השועם קבועות בהם. על הכתפיות הללו, היה שתי אבנים, קראו להם אבני שועם, אחת על כתף ימין, ואחת על כתף שמאל. והמשבצות נתונות בראשיהם לפני כתפיו. מה זה המשבצות? המשבצות זה בתוכם צריך לשים את האבנים, אז המשבצות הללו, לא את האבנים, סליחה, האבנים היו קבועות בתוך מסגרת, ומתחת לאבנים היה שתי משבצות זהב, זאת אומרת זה היה כאילו ניקח מלבן חלול קטן מזהב ומחברים אותו בחלק העליון, אז הוא מחורר. מה המטרה? עוד מעט נצטרך להכניס בפנים שתי שרשראות שדרכם אנחנו נקשור את הכתפיות לחושן שנמצא מקדימה. זה מה שרש"י ממשיך. והמשבצות נתונות בראשיהם לפני כתפיו, היה שתי משבצות שנמצאים בראש של הכתפיות בקדימה, ושתי אבותות הזהב תחובות בשתי טבעות שבחושן, כנגדו הרי יש חושן, חושן זה תכשיט כנגד הלב. בחושן נלמד בהמשך היה שתי טבעות בראשו העליון של החושן. שמו שתי אבותות, שתי חבלים קטנים מזהב, בשתי הטבעות העליונות של החושן. בשני קצות רוחבו העליון, ברוחב העליון של החושן, דחפו שתי חבלים קטנים מזהב, אחת לימין ואחת לשמאל. במה תופסים את ה... זה, ושני ראשי השרשרות תקועים במשבצות לימין, וכן שני ראשי השרשרות השמאלית תקועים במשבצות שבכתף שמאל. ברגע שאני שם שתי אבותות, שם חבל, יש לו שתי ראשים שיוצאים מהחלק העליון של החושן, את זה אנחנו קושרים במשבצת הימנית ובמשבצת השמאלית. נמצא החושן תלוי במשבצות היפות על ליבו מלפניו. אז מה זה עוזר? זה גם עוזר שהכתפיות תפוסות, זה גם עוזר שהחושן לא נופל. מה הוא יושב? הוא קשור על הכתפיות הללו. עכשיו, מה יהיה עם החושן בחלק התחתון שלו? אז החושן מלמטה יהיה רופף? רק למעלה? אומר לא. החושן, גם מחלק התחתון יש לו שתי טבעות, וגם שתי שרשראות. ועוד שתי טבעות בשני קצות החושן מתחתיתו. וחלק התחתון של החושן היה גם כן שתי טבעות. וכנגדם, שתי טבעות בשתי כתפות היפות מלמטה, בראשו התחתון המחובר בחשב. הכתפות הללו, הן היו רחבות מספיק, שיהיה להן טיפה התקפלות על הצד הקדמי של הכהן, והיה להם בחלק התחתון גם כן שתי חורים בכתפיות הללו. ואז הוא היה קושר את החלק התחתון של החושן, שיש לו שתי טבעות למטה, ויש לנו באפוד, בחגור של האפוד שמתקפל כלפי פנימה, יש לנו גם כן שתי טבעות, ואז הוא קושר את החלק התחתון של החושן עם שתי הטבעות שנמצאים בצד הזה של האפוד.
החגורה עצמה לא הייתה קשורה.
החגורה עצמה גם כן הייתה
קשורה. ופה נתפס עם
הכתפיות. וטבעות החושן אל מול טבעות האפוד שוכבים זה על זה. אם כך יוצא שהטבעות של החושן והטבעות שנמצאים באפוד נמצאים ממש אחד על השני, הוא עושה שם הקשר אחד על השני שהוא יהיה תפוס. הוא מרחסן, אם מה הוא תופס את זה? בפתיל תחלת, תחוב בטבעות האפוד והחושן. את החלק העליון עם מה הוא קושר? עם אבותות זהב. את החלק התחתון עם מה הוא קושר? עם פתיל תחלת. למה הוא עושה את זה? שיהיה תחתית החושן דבוק לחשב האפוד, שהחלק התחתון של החושן יהיה דבוק לחגור הזה של האפוד, ולא יהיה נד ונבדל הולך וחוזר, שזה לא יהיה רופף ולא יהיה תפוס. ואז אם כך יוצא, הבנו איך הכהן לובש את האפוד, קושר אותו מקדימה עם החשב, שם את שתי הכתפיות, מפה יורדים לו שתי אבנים עם שתי טבעות, ואז החושן נתפס גם מלמעלה גם מלמטה. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת מאיזה חומרים עשויים האפוד, זהב, תחלת וארגמן ותולעת שני ושש משה זר. אומר רש"י, חמשת מינים הללו שזורים בכל חוט וחוט. כל אחד מהחוטים שממנו עשו את האפוד היה שזור מאותם חמש מינים. איך עשו את זה? שזור. כל חוט היה חוט שזור מזהב, תחלת וארגמן, ועוד חוט וכן הלאה. היו מרדדים את הזהב כמין תסין דקים. רידדו את הזהב דק דק, וקוצצים פתילים מהם, אחר כך עשו מזה חוטים דקים של זהב, וטובים אותם חוט של זהב עם שישה חוטים של תחלת, וחוט של זהב עם שישה חוטים של ארגמן, וכן בתולעת השני, וכן בשש. שכל המינים חוטן כפול שישה, וחוט של זהב עם כל אחד ואחד. זאת אומרת, היה לנו שש מכל סוג, והשביעי היה זהב, ואז היה לנו כאלה חוטים קצת עבים, ומכולם ביחד חיברו ועשינו את המבנה הזה של האפוד. ואחר כך שוזר את כולם כאחד, נמצא חוטן כפול 28. כי יש לנו מכל אחד שש, ותוספת הזהב, כן? וכן מפורש במסכת יומה, ככה לומדים את זה במסכת יומה, ולמד מן המקרא הזה, לומדים את זה מהפסוק שכתוב ונלמד בעזרת השם בהמשך הפרשה, יש פסוק שאומר וירקו את פחי הזהב, וקיצץ פתילים לעשות את פתילי הזהב בתוך התחלת ובתוך הארגמן וגומר. למדנו שחוט של זהב שזור עם כל מין ומין. מעשה חושב, מה הכוונה מעשה חושב? אמרה שכבר פירשתי שהוא הריגת שתי קירות. למדנו הרי כבר ביריות, בפרשה הקודמת, איפה שכתוב מעשה חושב, עושים את זה בצורה יפה, כמו שתי קירות שמה שיש בצד הזה, אין בצד הזה, אם פה יש צורה אחת, בצד שני צורה שונה, שאין צורת שני עבריה דומות זו לזו. מה שרש"י עשה לנו פה בפסוק ו', בעצם תיאר לנו את כל האפוד. עכשיו אנחנו נלמד בפסוקים הבאים, ז', ח', ט', י', י' א' וי' ב', זה הפסוקים האחרונים, זה נגמור את השיעור היומי, כל מה שנלמד עכשיו, בעצם אנחנו כבר פירטנו את זה בתיאור של רש"י, כל זה עכשיו יחזור, ורש"י יחזור עכשיו כל דבר ודבר להראות לנו את הקטע הזה בפסוק, איפה זה נמצא במובן הכללי שלמדנו קודם. נראה לפי הסדר, פסוק ז', שתי כתפות חוברות יהיה לו אל שני קצותיו וחובר. אומר רש"י, שתי כתפות וגומר, הסינר מלמטה. וחשב האפוד, מה זה? היא החגורה. חשב האפוד זה החגורה שאיתה הוא קושר. Yeah. וצמודה לו מלמטה, דוגמת סינר אנשים. ומגבו של כהן, היו מחוברות בחשב, בצד האחורי של הכהן. בחשב הזה, בחגורה, מה היה מחובר? שתי חתיכות, כמין שתי רצועות רחבות, אחת כנגד כל כתף וכתף. וזוקפן על שתי כתפותיו, שם את שתי הרצועות הרחבות על הכתפות שלו, עד שנקפלות לפניו כנגד החזה, עד שזה מתקפל בצד של החזה של הכהן, ועל ידי חיבורן לטבעות החושן, את הכתפות הללו מחברים לטבעות של החושן שיבוא לאחר מכן מקדימה, נאחזין מלפניו כנגד ליבו, שאין אופלות, זה תופס, הטבעות העליונות של החושן גם תופסות הכתפיות, שהם יהיו תפוסים ולא ייפלו מאחור. כמו שמפורש בעניין, כמו שמפורש בפסוק, והיו זקופות והולכות כנגד כתפיו. הרצועות הללו מתרוממות והולכות לכיוון כל הכתפיים שלו. ושתי אבני שום קבועות בהם, מלמעלה היו אמרנו שתי אבנים, אחת בכל אחת ואחת, בכל אחד יש אבן אחת. אל שני קצותיו, שכתוב פה בפירוש, בפסוק מה הכוונה, אל רוחבו של אפוד. הרצועות הללו, הכתפות הללו, היו מחוברות בצד ברוחב של האפוד, כי האורך של האפוד זה הולך עד רגליו, הרוחב של האפוד זה כרוחב הגב, אז ברוחב של האפוד משם יוצאים שתי הכתפיות הללו. שלא היה רוחבו, אלא כנגד גבו של כהן, וגובו, עד איפה זה מגיע? עד כנגד האצילים. מה הכוונה האצילים? המרפקים, זה לא עולה יותר גבוה מהמרפקים. מה באמת שקוראים קודיש? מה הסיבה שזה לא עולה יותר גבוה? למה לא יכולים לעשות שזה יהיה עד פה, עד מתחת לידיים? אז אומר, הסיבה היא שנאמר, יש פסוק ביחזקאל שאומר, לא יחגרו ביזה. אסור היה לחגור במקום שיש זהה. אין חוגרים במקום זהה. לא למעלה מאציליהם, לא ליותר גבוה מהמרפקים, כי אז יש זהה, ולא למטה ממותניהם, מתחת למותניים יש גם זהה. עושה את זה בדיוק במקום שאין שום זהה, אין שום חיכוך, ואז אין זהה, אלא כנגד אציליהם. לכן עשו את האפוד בגובה הזה, שהחגורה לא תהיה במקום זהה.
איפה זה
אציליהם? אציליהם זה כנגד המרפק. עומד ישר, זה כנגד המרפקים.
באגן בערך.
וחובר, מה הכוונה וחובר? מי מחובר למי? האפוד, עם אותם שתי כתפות האפוד, האפוד מחוברים לכתפות, יחבר אותם במחת, למטה בחשב. את החשב, דיינו את החגור, אמרנו, הוא לא מחבר עם מחת, אלא כשהוא הורג את האפוד, זה גוף אחד, אבל את הכתפיות הוא עושה בנפרד, ואחר כך תופר אותם לאפוד. ולא יארגם עמו, אלא הורגם לבד, ואחר כך מחברם, זה הכוונה, וחובר, צריך לחבר אותו על ידי מחת. פסוק ח', וחשב עפודתו אשר עליו, כמעשהו ממנו יהיה. זהב, תחלת, וארגמן, ותולעת שני, ושש משה זר. מה הפסוק הזה אומר? שהחגורה הייתה עשויה חלק אחד מהאפוד, כמו שרש"י אומר, וחשב עפודתו, וחגור, החשב זה החגור, שעל ידו הוא מאפדו ומתקנהו לכהן ומקשתו. החגורה עוזרת לנו שזה יהיה מאוד יפה מונח על הכהן, אשר עליו למעלה בשפת הסינר היא החגורה. איפה החגורה נמצאת? בשפה העליונה של הסינר הזה, של האפוד. כמעשהו, מה הכוונה כמעשהו? כהריגת הסינר, זה מאותו חומר. מעשה חושב ומחמשת מינים. כך הריגת החשב, מעשה חושב ומחמשת מינים. בדיוק כמו שהאפוד עשויים מאותם חמש מינים והזהב עם כל אחד ואחד מהם, אותו דבר גם כן החשב צריך להיות בדיוק אותו דבר. אחר כך ממנו יהיה, מה הכוונה אומר רש"י? אמו יהיה הרוג. הריגה אחת כחלק אחד אפוד. ולא יארגנו לבד ויחברנו. אל תעשה חגורה בנפרד ואחר כך תחבר אותו על ידי תפירה, אלא כאשר אתה עושה הריגה יפה של האפוד, תיצור מיד את הדבר הזה. פסוק ת' אומר, ולקחת את שתי אבני שוהם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. על שתי אבנים האלה היה צריך להיות השמות של כל השבטים. חוץ מזה שאנחנו יודעים שעל החושן היה את השמות של השבטים, וזה נלמד בעזרת השם בהמשך התורה, כאן אנחנו מדברים על שתי האבנים שנמצאות פה על על הכתפות של הכהן, עליהם חקוקים, כתובים, מפותחים השמות של בני ישראל. פסוק י', שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדתם. כאן אומר רש"י שלא תחשוב שאם אתה קורא את הפסוק הזה אתה יכול לחשוב כאילו איך אני כותב את השמות, אני לוקח שמות של שישה השבטים הכי חשובים ואני אשים אותם נגיד בצד ימין, ואת הנותרים, נותרים זה כזה כינוי לפרוטים, נשים אותם על הצד השני, ובאיזה סדר נשים אותם בצד השני כתולדותם. אומר רש"י, לא תדע לך שהמילה תולדותם כאילו היא הייתה כתובה בתחילת הפסוק, כאילו היה כתוב שישה משמותם כתולדותם על האבן האחת ואת השני על האבן השני. רש"י מפרט ואומר ככה, כתולדותם כסדר שנולדו, תכתוב אותם לא לפי הסדר שאנחנו רגילים בדרך כלל להגיד את בני לאה, את כל בני לאה ברצף, אחר כך את השפחות או רחל, תעשה אותם לא כמו שהם נולדו, ורש"י מפרט את סדר לידתם. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן ונפתלי על האחת, ועל השנייה גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין מלא. את המילה בנימין לכתוב עם שני יהודים. עכשיו נשאלת השאלה, אם כך למה המילה כתולדותם כתובה בסוף הפסוק? יותר היה מתאים שהפסוק יתחיל עם זה. אמרה שאת יודע למה המילה כתולדותם כתובה בסוף הפסוק? לרמז לנו שבאבן השנייה, שאתה כותב את הבן האחרון, מי נולד אחרון?
בנימין.
בנימין, תכתוב אותו בכתיב מלא עם שני יהודים, למה כתולדותם? מה הכוונה כתולדותם? שכן הוא כתוב במקום תולדתו. בדרך כלל בנימין כתוב בתורה עם יוד אחת, אבל במקום שהוא נולד, שם בספר בראשית, שם הוא כתוב עם שני יהודים. אז לכתוב על האבן השנית, בנימין בכתיב מלא. מה הסיבה שצריך לכתוב דווקא בנימין בכתיב מלא? כדי שיהיה אומר רש"י 25 אותיות בכל אחת ואחת. להראות לך ששתי אבנים יהיו שווים בדיוק במספר האותיות שלהם. אם תספור את מספר האותיות של ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן ונפתלי, תראה 25 אותיות, וגד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף ובנימין, זה גם 25 אותיות, אבל בתנאי שאת המילה בנימין תכתוב בכתיב מלא, כמו שהוא כתוב במקום לידתו, ואז יוצא ששני אבנים הם בעצם שניהם באותו רמה, באותו קדושה, באותו מעמד, ממש שווים שני אבנים. פסוק י' מעשה חרש אבן, פיתוחי חותם תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות משבצות זהב תעשה אותם. תורה כאן בפסוק הזה מתארת לנו איך צריך לכתוב את השמות על האבנים. אומר לנו הפסוק, אומר רש"י ככה, מעשה חרש אבן, מעשה אומן של אבנים. חרש זה השם של האומנות של האדם שעושה את זה, קוראים לו חרש אבן, הפירוש הוא שאדם שהוא אומן ליצור ולכתוב באבנים. חרש זה דבוק הוא לתיבה שלאחריו, מכיוון שהמילה חרש נקודה רש בפתח, זאת אומרת שהמילה דבוקה למילה הבאה, זה מילה שאתה קורא אותה חרש אבן, חרש אבן זה כינוי לאומנות הזו, ולפיכך הוא נקוד פתח בסופו. וכן מביא רש"י שתי דוגמאות לניקוד כזה שהוא בא בצמידות למילה הבאה, כתוב חרש עצים נטע קו, פסוק בישעיהו, מה הכוונה חרש עצים? חרש של עצים, אדם שהוא בתפקיד לעשות עצים קוראים לו חרש עצים. וכן מביא רש"י כתוב בישעיהו במקום אחר, חרש, פסוק אחד לפני זה כתוב, חרש ברזל מהצד. מה זה חרש ברזל? אדם שהמקצוע שלו זה בברזל. פה כתוב חרש אבן, אדם שהמקצוע שלו זה באבן. כל אלה דבוקים ופתוחים. זה מילה שדבוקה על המילה הבאה, ופתוחים פירושו שזה נקוד בפתח.
אם זה היה נקוד אחרת,
אז היה מילה נפרדת ולא דבוקה על המילה הבאה. פיתוחי חותם, מה הכוונה פיתוחי חותם? כתרגומו. איך אונקלוס מתרגם את המילים פיתוחי חותם? כתב מפרש, מה פירוש כתב מפרש? כתב ברור, כי גלוף דאיזקה, כמו שעושים חקיקה על איזקה, איזקה זה טבעת. פעם היו רגילים לעשות את החותמת של הבן אדם על טבעת, שהיו חוקקים בטבעת את השם של הבן אדם, כשהוא היה חותם, הוא היה חותם על שעבה או מה, הוא היה חותם עם הטבעת. והכתב שראו על הטבעת זה כתב ברור. אומרים כאילו זה כתב מפרש, זה כתב ברור, כגלוף דה איסקה, כמו שעושים גילוף, כמו שעושים חקיקה, על טבעות. חרוצות האותיות בתוכן, האותיות היו חרוצות בתוך האבנים, כמו שחורצים חותמי טבעות שהם לחתום אגרות. כתב ניכר ומפורש. עכשיו בגמרא מפורש דבר מאוד מעניין, שמשה רבינו, שהחכמים האלה, כשהם קוראים להם חכמי לב, איך הם עשו את זה? אנחנו יכולים לדמיין שפשוט חקיקו, ישבו ככה עם איזה פטיש קטן וליצור 25 אותיות על אבן כזו קטנה שנמצאת על הכתב, זה לא עבודה פשוטה, וצריך שזה יהיה כתב מפורש, כתב ברור. איך עושים את זה? אז מצד אחד הוא יחצוב בהם, אז האבן תחסר. וכתוב בהמשך, נלמד בתורה, שצריך להיות במילואותם. האבן צריכה להיות מלאה, אסור שיחסר שום דבר.
אז איך
יכולה להיות מלואה?
או בולט או בפנים.
אז הגמרא אומרת ככה, מה עשו? היה דבר שקראו לו שמיר. זה אותה תולעת שדרכה יכלו לחתוך אבנים ודברים בצורה מעניינת. שלמה המלך משתמש בזה בשביל בניין בית ראשון. והדבר הזה הוא נמצא, יש לזה בעריכות איפה הוא נמצא ואיך זה הגיע. בכל אופן, השמיר הזה הוא מוזכר, הוא נברא בששת ימי בראשית, ביום השישי בבין השמשות, כך כתוב בפרקי אבות. יש 10 דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהעשרה דברים זה השמיר. והשמיר הזה, מה עשו איתו? הגמרא במסכת סוטה אומרת, היו לוקחים דיו, כמו לייזר, היו לוקחים דיו ושמים על המורחים על האבן כתיבה עדינה בדיו, כתבו ראובן, שמעון, בדיו כתבו. עכשיו שמו את השמיר מבחוץ לדיו, מעליו, וזה היה פשוט בוקע את האבן בדיוק לפי צורת הכתוב, ואז האבן נשארה שלמה. לשון בגמרא שם הכתוב זה כמו תאנה שהיא נבקעת, כמו אדמה שאתה רואה אותה שאין לה מים, מה קורה לה? היא נבקעת. אז מה חסר כרגע מהאדמה? לא חסר כלום.
אז האבן גודלת.
אז ככה נהיה סדק קטן, האבן נשארה שלמה, זה היה כזה סדק קטן באבן, וככה נוצרו האותיות על האבן.
השמיר עשה את זה?
השמיר עשה את זה, ככה הגמרא אומרת.
היום אפשר
להציג
את זה?
יאללה. פסוק י' פסוק הבא, פסוק י' ב'. לא, אנחנו עדיין ברשי על פסוק י' א'. על שמות, אומר רשי, כמו בשמות. זאת אומרת, אתה חוקק את האבנים, השמות על האבנים. מוסבות משבצות, מה הכוונה אומר רשי? מוקפות האבנים במשבצות זהב. האבנים הללו, כשהיו מונחים בתוך אותם כתפות, הם היו מונחים במה? איך חיברנו את האבן לכתף? הרי זה עשוי מבד. שעושה מושב האבן בזהב כמין גומה למידת האבן. עושים גומה כזו, בדיוק מתאימה למידה של האבן, ומשקע במשבצת, פשוט השקיעו, הכניסו את האבן בתוך משבצת, נמצאת המשבצת סובבת את האבן סביב. יוצא שהמשבצת מקיפה את האבן, ומחבר המשבצות בכתפות האפוד, ומחבר אחר כך את המשבצת בכתף, לכן קוראים לזה מוסבות משבצות זהב. פסוק י' ב', הפסוק האחרון, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני על שתי כתפיו לזיכרון. אומר רש"י, מה הכוונה לזיכרון? שיהיה רואה הקדוש ברוך הוא השבטים כתובים לפניו ויזכור צדקתם. זה שהשמות הללו של השבטים כתובים כלפי מעלה, זה מעורר זכויות על עם ישראל, וזה הסיבה שהם נכתבו על הכתפות של הכהן.